כל שנה פותחת מילים אחרות בלב. הרטט של הלב בימים האלו הוא כמו מכוונן אותנו אחרת, כל פעם מחדש, ממרקר אחרת את החיים ואת השאלות ואת הבקשות ואת הפרספקטיבה שהייתה לנו על עצמנו ועל העולם. עלילות החיים משתנות, הכל עולה ויורד, בקליידוסקופ האלוקי המופלא. לא מזמן התפללנו על מגפה, על ממשלה. כל שנה הבקשה והתחושה היא אחרת. השנה הלב מבקש רחמים. כואב לנו, ממש 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 כואב לנו. הלב דואב כבר זמן רב. והשנה הוא חשוף ופגיע ומבקש רכות ורחמים ושלום. בעיקר שלום בחילנו, בנחלתנו, באהבה פשוטה ועמוקה ששוכנת בינינו ומבקשת להופיע. בצער לה וצער לנו. והימים הללו הם ימים של עומק הנשמה שמבקשת עליה ועלינו, וגם על השם יתברך שגם הוא זקוק לרחמים. והמילים שהתעכבתי עליהם השנה באופן די מפתיע היו תשובה, תפילה וצדקה שמעבירים את רוע הגזרה. שלושת המילים האלה, כל אחת מהן בפני עצמה וכולן ביחד נושאות מטען ופותחות מרחבים בלב, והן גם קשורות מאוד אחת לשנייה. המקור שלהן הוא מירושלמי. אמר רבי אלעזר, שלושה דברים ירושלמי תענית מבטלים את הגזרה הקשה, ואלו הן תפילה וצדקה ותשובה, ושלושתן בפסוק אחד. ויקנאו עמי אשר נקרא שמי עליהם, והתפללו זו תפילה, ויבקשו פניי זו צדקה. כמה דעת אמר, אני בצדק אחזה פניך, וישובו מדרכם הרעים, זו תשובה. אם עשו כן, מה כתיב תמן, ואני אשמע השמיים ואסלח לחטאתם וארפא את ארצם, שלושת הדברים האלה, יש להם סגולה, לשנות את המציאות הקשה שאנו שרויים בה. צריך להבין מה זה גזרה ומה רוצים לשנות. אז נלך לבסיס. בבסיס העולם, הוא לא תמיד מקום קל, והוא גם לא תמיד מקום מאיר פנים. לפחות לפרקים הוא לא נראה כזה. עולם כשמו כן הוא. הוא נעלם בעין וגם נעלם באלף. משהו נעלם בו. מה זה המשהו הזה? אנחנו לא יודעים תמיד, אבל משהו לא מצליח ואנחנו לא כל כך יודעים איך, כי הוא גם לא יודע כל כך לדבר את עצמו, כי הוא אילם. וללא בני אדם, העולם הוא מקום אילם ואולי גם שלם. ואם בני אדם, הוא יכול להיות גן עדן, אבל הוא גם יכול להפוך לגיהנום. יש בו חוקי טבע וחוקי ג'ונגל חזקים וחלשים, והוא גם עגול ונראה שלם, אבל לפעמים בעגילות והשלימות הזאת מסתתרת אכזריות ואטימות. ויש גם אלוקים, והוא מקיים את העולם. הוא מקיים את החוק והדין שהמציאות צומחת בתוכו. והחיטה צומחת שוב ושוב, והשמש זורחת. והטבע הוא נפלא, ונכתבו עליו שירים רבים, שמעללים את יופיו, וגם שירים לא פשוטים. איך השמיים והחיטה הם עדים אילמים לדברים קשים שקורים פה בינינו. בין בני אדם שלפעמים הופכים את העולם למקום צר ונוקשה נהדר פנים, בוחרים לפעמים בחירות שהופכות את החיים של השוכנים כאן לקשים מנשוא. ולפעמים הגילוי האלוקי הוא גילוי של חיים שמסתובבים ונגזרים לגזרים, של גזרות לא מובנות ולא פשוטות. בתוך הסיפור הזה הנעלם והעלום, משהו מבקש לבקוע ולהצמיח אפשרות אחרת. האפשרות הזו רואה בתוך העולם את מה שנעלם בתוכו. ומה שנעלם בתוכו זו בקשה לגילוי עומק הקשר והרצון שתמון בו. קשר והתקשרות והיפוך של הדין והגזרות לרחמים גדולים. תשובה ותפילה וצדקה כל אחת בדרכה מוציאה את העולם מהסיפור האטום ופותחת ומגלה את הלא מובן מאליו שמסתתר בבריאה. והוא האמונה והתקווה למפגש. שחוסר הוא לא רק דין, אלא גם בקשה שתמונה ממש ממש בתוכו. שכאב הוא פתח למפגש. שאלוקים הוא לא רק בורא, הוא גם מחזיק בשבילנו את התקווה שיש לאן לשוב. שיש מאור פנים שמסתתר, שיש רחמים גם ביום הדין, ויש רצון ובקשה ותפילה מתמדת לחידוש הקשר. את הלא מובן הזה חז"ל מדובבים כהרגלם, דרך טורנוסופוס הרשע. זה מופיע בבבא, וחז"ל עושים את מה שהם רוצים, אוהבים לעשות בדרך כלל. לשאול את השאלות בדמותם של אנשים אחרים. אבל זה מתחיל ברבי מאיר, אז כתוב ככה, תניא רבי מאיר אומר, יש לו לבעל דין להשיבך ולומר, אם אלוהיכם אוהב עניים, מפני מה אינו מפרנסם? אמור לו, כדי שניצול אנו בהם מדינה של גיהנום. וזו השאלה, שאל טורנוסופוס הרשע את רבי עקיבא, אם אלוהיכם אוהב עניים, מפני מה אינו מפרנסם? אמר לו, כדי שניצול אנו בהם מדינה של גיהנום. זאת שאלה טובה, איך זה נראה שאלוקים אוהב? ולמה זה לא נראה ככה? למה יש חוסר בעולם? ולמה האל הכל יכול מייצר מציאות שבורה וחסרה? והשאלה הזאת טומנת בתוכה המון הנחות יסוד, פילוסופיות. על מה זה אלוקים, ואיך הוא אמור לפעול, ומה זה לאהוב, ואיך העולם אמור להיראות. ולמה אנשים צריכים לפרנס איש את רעהו? התשובה של רבי עקיבא תמוהה, ובמבט ראשון אפילו נראית אכזרית. יש עניים כדי שאנשים יוכלו לעשות מצוות ולזכות להינצל מדינה של גיהנום. נשמע הסיפור קשה ולא מזמין. עם השנים, ככל שאני מתבוננת בשורות הללו בגמרא, אני מוכנה להישאר כמעט רק בזה. כי זה כמו להתבונן על השלם והחסר שיש בתוך העולם ולהפוך אותו 180 מעלות על ראשו. מי העני ומי העשיר, ומה באנו לעשות כאן? איזה בני אדם נהיה אם לא ניתן לעני ולא נפרנס אותו? ומי העני האמיתי? זה שאין לו כסף, או זה שקופץ את ידו בתודעה שאין לו, או שלא אכפת לו מהאיש של ידו, שלא מזעזע את עולמו. הוא לא רואה את מה שזה דרור, השיר שלה על הקבצן הקטע, יש שיר שחלקכם מכירות אותו, אבל יש קטע שגם אני מניחה שחלקכם מכירות אותו בספר הראשון, בטרילוגיה שיצא בציפור אחוזת קסם, שמדברת על הילדות שלה, על חוויות הילדות שלה. אז מי שלא מכירה שתקרא, אז אני גזרתי משם קטע. היא כותבת שם ככה, הרגשתי, היא מספרת על הטבע היפה ואיך היא הולכת את זה, ואז היא רואה את הקבצן, בום, כאילו, משהו נקרא בתוכה בתור ילדה. הרגשתי אז באיזה אופן לא מובן, שגורלו של הקבצן הוא גורלי, שאני יכולה לחלוף על פניו כמשהו נבדל ממני, ולכן כמעט הצחיק אותי, אם כי הייתי ילדה קטנה, שאנשים נתנו לו נדבה בגאווה מתוך הרגשה שהם אחרים, שהם גזע אחר, ולא ידעו שהם לא אחרים, שהם באיזה דרך לא מובנת נותנים את הנדבה לעצמם. תבנית העולם התפוררה לאלמנטים, כפי שקורה כשאדם מת. האוויר, הציפור, שוב לא היו תמימים כמו קודם. וזוכרת אני איך הרגשתי שליבי נקרע, ממש באופן פיזי, מרחמים על אותו איש זר. וראיתי שאיני יכולה לעמוד ברחמים האלה, שאני גובעת. וביקשתי שזה יעבור ממני ועבור לידו ככל אדם. אבל כאשר זה קרה לי ועברתי מוגנת, נבהלתי מהלב שלי השותק, שלא נענה לאיסוריו, ורציתי לחזור להיות כמו קודם, כי הרגשתי במעומעם, כמובן, שממשהו חי, זורם ומשתנה, מסוכן, הפכתי להיות לדומם וקר. זה קטע מופלא, שזה מתארת את הגיהנום והמוות של התימות. החיות שיש בלב שמתעורר, ההבנה שאנחנו חלק באותו סיפור, לא אנשים אחרים, שגם אנחנו עניים, ואם לא ניתן איש לרעהו, ואם הלב שלנו לא יזוז ורק נחמול ממרחק, מילה שחוזרת היום כל הזמן, חמלה. זה לא רחמים, זה לא אותה מילה. רחמים זה רחם, זה כאילו ממש בפנים, בפנוכו שלנו. אז אם רק נחמול ממרחק ולא נעורר עליו ועלינו רחמים, אז נחטא חטא גדול ונורא. ונהפוך למתים מהלכים, בתוך חיים זועקים ושוצפים ומבקשים ומתחננים, לא נקשיב לתפילה שעולה מהמציאות. לא נבקש רחמים, הרחם שלנו יהיה קטן ומצומק. לא נפגוש פנים, את הפנימיות והאור הבוקע בתוך החיים. לא נוכל להוליד חיים, לא נוכל להודות על כך שניתן לנו לתת. ושאם ניתן מקום מלא, שאם ניתן ממקום מלא ואטום, הלב לא ייפתח. ולא נוכל להתפלל. יש קשר בין עוני לענייה, ויש קשר מצדקה לתפילה. יש עניין של צדקה לפני תפילה, כמו שעשה רבי אלעזר, כמו שנפסק בשולחן ערוך. מהפסוק, אותו פסוק, אני בצדק אחזה פניך. עוד כאילו הצדקה היא הדרך שלנו להגיע לפנים האלוקיות, אין דרך אחרת. המפגש עם הפנים האלוקיות עובר דרך ראיית החוסר של החיים, וניסיון מתמיד להשלים אותו. לא הנחה שהוא שלם, זה רק בשבתות וימים טובים. זה הדבר העמוק שפותח את השער. האב טיפוס של התפילות הוא תפילה לעני. ותפילה של עני היא תפילה לעני, כי הטוב היא פותחת שער לכל התפילות של כולם, שכמו מחכות שם בשער ונכנסות רק דרך התפילה של העני. העני בזוהר הולך לדפוק על השער, ויש לו הרבה טענות לקדוש ברוך הוא, על החיים שלו. והוא הולך בלשון הזוהר לעשות קטטה עם אלוקים. ויש פמליה של מעלה. פמליה של מעלה מנסה לעצור אותו. כי ככה לא מדברים, וככה לא מתפללים, וכו'. והקדוש ברוך הוא משלח את כולם, והוא נכנס עם העני לחדר הפנימי, ומקשיב לבכיו ולטענתו של העני. אולי בוכה איתו שם ביחד. לא מסופר שאני יוצא משם עם מתנות. לא מסופר שהגשימו לו את הרצון שלו. הוא יוצא משם כמו שהוא היה, לכאורה. אבל קרה משהו במפגש הזה. הוא קיבל אולי את הדבר הכי יקר שאפשר לזכות לו. שהקשיבו לו באמת, שראו אותו. שהמקום של מפגש קרוב, שיכולנו לדבר, שהוא יכל לדבר אשר על ליבו. ומישהו היה איתנו ואיתו בתוך זה, והחזיק והחזיר אור חוזר עדין לתוך החיים. נתן לו תקווה ואמונה. מתוך המקומות החסרים אנחנו מבקשים מתחננים. ואולי חסר, אולי לא נפתחים לראות מה עוד חסר פה בעולם. ולא היינו רואים שהעולם בגדול גם הוא חסר. וגם הגילוי האלוקי בעולם הוא נעלם. וכך הוא חסר, כי אלוקים הכל יכול, הוא שקוף. וקל להתעלם ממנו. כשאנחנו רואים שאנחנו שקופים, אנחנו די לא שקופים, אבל אלוקים הוא שקוף על האמת. ואז יום אחד שחווים חסר, אז נפתחים לבקשה. והבקשה פתאום הופכת להיות משותפת שלו ושלנו על חיים ועל ברכה ועל משפט ועל ירושלים ועל מלכות ועל שלום ועל הארת פנים ועל גילוי מלכותו על כל הארץ. ובמסע הזה אנחנו ביחד מבקשים עלינו ומבקשים עליו. עשה למענך אם לא למעננו, עשה למען רחמך הרבים, וגם הוא אומר למעני למעני אעשה. כי בשביל שיהיה סיפור, בשביל שיהיה קשר, גם השלם זקוק שיבקשו עליו ובשבילו. וגם הוא מבקש עליו ועלינו. כי אין דבר יותר מרגש ונוגע שיש מישהו בעולם שמתפלל עלינו. גם אם אין משהו דרמטי להתפלל עליו. סתם חושב עליהם. מלא את החיים והרצון בנו למקור שלו. זה סוג אחר של צדקה, כי החבוש לא יכול להציר את עצמו מבית האסורים. הוא זקוק למישהו שיעשה את זה למענו. ויש גמרא מופלאה ומוכרת, במסכת ברכות דף זין. אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, מניין שהקדוש ברוך הוא מתפלל, שנאמר והביאותים אל הר קודשי, ושמחתים בבית תפילתי. תפילתם לא נאמר אלא תפילתי, מכאן שהקדוש ברוך הוא מתפלל, מה אימץ לי? אמר רב זוטרא בר טוביה, אמר רב, יהי רצון מלפניי, שיכבשו רוחמיי את כעסיי, ויגולו רוחמיי על מידותיי, ויתנהג עם בניי במידת רחמים, ויכנס להם לפני משורת הדין. תניה, אמר רבי ישמעאל בן אלישע, פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים, וראיתי הקטריאליה, השם צבאות, שיושב על כיסא רם ונישא, ואמר לי, ישמעאל בני, ברכני. אמרתי לו, יהי רצון מלפניך, שיכבשו רוחמך את כעסך, ויגול רוחמך על מידותיך, ותתנהג עם בניך במידת הרחמים, ותיכנס להם לפנים משורת הדין, ונענה לי בראשו. כמה שמלה שלא תהה תפילה, ברכת ידיעות קלה בעיניך. כולנו זקוקים לרחמים ולברכה. גם אלוקים, שיושב על כיסא רם ונישא, מתפלל על עצמו. בית המקדש כבר חרב, ואלוקים נמצא כבר בית מקדש רק של מעלה, אין בית מקדש של מטה. מידת הדין הופעלה, והוא יושב שם במקדש רם ונישא, על כיסא רם ונישא. הוא מתפלל כמו אבא, שיגברו רחמים על הדין, כמו הוא שמבקש להזכיר לעצמו את הילד שגדל, שהוא היה קטן, שהוא היה קרוב לרחם שלו. זה המשמעות של רחמים. שככל שאנחנו מתרחקים מהרחם, אנחנו גם מעוררים פחות רחמים בהורים שלנו, אנחנו פחות חמודים. והרחמים הולכים ופוחתים, והוא מתפלל. על עצמו, שהרחמים יותר חזקים מהמגיע לילד. מהכעס, שהוא יוכל לחזור ולהיזכר גם ברגעים הקשים, במה שמחבר אותנו באמת. אבל הוא לא יכול לעשות את זה לבד, ועל כיסא רם ונישא, אליו עולה רבי ישמעאל בן אלישע. הבית מקדש של מטה כבר חרב, כאמור, עולה לבית מקדש של מעלה. והמלך שיושב על כיסא רם ונישא, פתאום מסתובב אליו והוא אבא מתחנן, שמבקש ברכה מהילד שלו, וזה טוויסט של 180 מעלות בעלילה. לא הקטורת ולא הבקשה שלנו לרחמים, אלא הבקשה שלו שיבקשו עליו. והוא חוזר רבי ישמעאל בן אלישע, מילה במילה, עם נענוע הראש של אבינו שבשמיים על הבקשה שלו עצמו. וזה דבר עמוק מאוד ומדהים, מה זה תפילה, מה זה ברכה, ואיך היא מרככת את האדמה ואת השמיים, הדיניים והנוקשים, והופכת אותם למקום של חיבור בינינו לבינו. אז דיברנו על צדקה ודיברנו על תפילה, אבל הימים האלה הם ימי תשובה. תשובה היא המקור והיא קדם, הדבר שקדם לעולם, שהעלים בתוכו את הסיפור. התשובה שקדמה לעולם היא כשמה כן היא שיש לאן לשוב, והמחילה היא כמו מחילת התת-קרקעית, כמו חתירה תחת כיסא הכבוד, שוקפת את כל הפמליות של מעלה ואת כל הדין, ומאפשרת לחזור לרחם האלוקי שנה אחר שנה. יום אחר יום, לשוב לשורש, לשוב לקשר. לבקש מחילה על ההחטאות והמשגים, לרכך את הגבולות של הזמן והמקום ולפתוח את הלב. להאמין בטוב העמוק שתמון פה בתוכנו, בכוונות הטובות שלא מצליחות לבוא לידי ביטוי. עולם ללא תשובה וסליחה הוא עולם קר, מפחיד, מפחיד לטעות. ומפחיד לקבל עונש. ואדם יכול לנוע רק מהמקום של פחד ויראה. אבל ממה באמת אנחנו יראים? יותר מעונש אנחנו יראים לפגוע במי שיקר לנו, ולאבד אותו ולהינטש, להיות לבד. כמו חלומות כאלה שלפעמים יש לנו, שבהם מתנקרים לנו הקרובים ביותר, מסתכלים עלינו בעין קשה, ואנו מתכווצים בתוך עצמנו ורק רוצים לברוח, ומתעוררים בזה הכרה. שיתייאשו מאיתנו. שיגידו שאנחנו לא שווים את המאמץ. אז לפעמים שם, דווקא מהמקום הזה אנחנו עושים המון המון טעויות. אותי משריון נוקשה שיראו אותנו שאנחנו כאילו שווים. שנהיה חזקים ומוקפים בידידים והשפעה ומשמעות. אבל זה לא זה. זו בקשה שאם נשגה ונחטא ונוריד את השריון והתגלה שיש לנו חורים וסדקים, מישהו יגיד לנו נעבוד על זה. נסלח לכל עדת ישראל והשם יעבור על פניו. כי לכל עם יש גגה, שיש לעם ושיש למי, ושיש אמונה ושאפשר לחזור ולחדש אותה. ושיום אחד יתגלה כמה יופי יש בתנועה הזו של חיים ששווים שיבה מתמדת, של אמונה שמרימה ומנקה אותנו מהריסות שלנו. ונותנת לנו מפת דרכים לקרוא דרכה את האנשים שסביבנו, לא רק לדון. וגם אם דנים, אחרי זה לרכך למצוא זכות. למצוא, ללמוד, לסלוח, גם אם קשה, אחרת נוצר פקק של רוע גזרה, שאנו גוזרים על עצמנו. הימים הללו הם ימי רחמים וסליחות באמת. המילים הללו תשובה ותפילה צדקה, הם הלב המאמין והפועם של הסיפור היהודי. המתנה היקרה ביותר שיש לנו לתת, אחד לשני, לעם, לעולם. מקום שממנו החיסרון מאיר באור יקר, שמהפך את הדין לרחמים, ופותח את הנוקשות. מגלה איך מתוכה, ממש מתוכה, נפתחים פתחים לגאולה עמוקה, של החיים שלנו, של יצירת חיבורים ברי קיימה העמדים, כי הם יושבים על יסודות עמוקים, תשתיות שמעבר לעולם שמעלים ומחסה, בשכבה של אפר, את היופי הטמון העמוק בתשתיתו, ייחוד וקשר בשיבה מתמדת.